שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רב שלום.
נו?
פרשס נויח.
פרשס נויח.
מבול.
מבול. אמונה.
אמונה, גזל.
אני חייב להגיד שבפרשת השבוע לא, היה לי משבר, באמת, אני אומר את האמת. סוף חומש בראשית, סוף סליחה, פרשת בראשית. כתוב שהקדוש ברוך הוא, והתעצב על ליבו שהוא עשה את האדם. סתם. ברוך עשה בריאה, ברא בני אדם. הוא אומר לך בפנים, אני עצוב שעשיתי זה, זה לא הצליח, המתכון לא הצליח. אבל האופטימיות של סוף פרשת בראשית ונוח,
מצוחן
בעיני השם. אז כאילו, הנה.
הזדקפה קומתך רב שלם.
כן, כאילו יש סיבה, הנה בראתי את העולם, יש פה אחד נויח, עושה רצוני, כן היה, אולי כדאי כל המתכון הזה. התנחומים שלי רב אברום היו שהנה, מה זה ונוח מצוחן? אדם אחד יחיד בעולם שכן עשה מעשים טובים, הוא יכל להפוך את העולם ונוח מוצוכם בעיני השם. הנה, כן היה כדאי אולי כל הבריאה הזאת, כי הנה, הבן אדם הבודד הזה נמצא פה בעולם ועושה את רצוני. אני חושב שזה מוסר השכל לכל בן אדם.
Okay.
הנה, אתה יכול להפוך את העולם. אתה יכול, כביכול, אני איך אפשר להגיד את זה, לעשות הקדוש ברוך הוא חשק, לתת לו כוח, כבר, הנה, היה שווה כבר, כל מה שעשיתי.
כתוב רב שלם שלעולם אדם יראה את עצמו כאילו כל העולם
חציו חייב חצי וחציו זכאי.
כן. אז בפרשה יש מבול, יש מבול. מספרים על רבזיל חורף, שהוא היה רב של העיר סלונים, אז שהוא בא להיות רב, אז אמר לו אחד מטוב העיר, שהרב הגיע והשמיים בהירים, החמה עומדת, אמר לנו, מצוין, הוא אמר לו שאצלנו מקובל שאם יורד גשם, אז אדרבה, זה סימן יפה.
נכון.
סימן יפה. אז אמר לו, רבי זכרוב, לרב קטן, ירודים גשמים מועטים. רב גדול, גשמים מרובים. לרב כל כך גדול כמוני, צריך לרדת מבול. אבל השם כבר הבטיח שלא ירד מבול. אז לכן נשאר ככה.
אז נשאר בעיר.
מספרים גם שהוא פעם אסף למניין, למנחה, והיה חסר אחד. הוא היה חסר עשירי, והוא ראה איזה אחד, לא כל כך, אינשד לא כך מעלי, והוא בכל זאת בקש ממנו להצטרף, והוא לא רצה. זה היה תפילה שעשו לעציר הזקשומים. אז הוא אמר לו, מה אחד כמוני יכול להועיל כבר בשביל לעציר הזקשומים? הוא אמר לו, הרבה מאוד, אחד כמוך כבר, אנשים כמוך הביאו את המבול.
איי, איי, איי.
בכל אופן, הפרשה שלנו רב שולם מדברת הרבה מענייני הגזל. זאת אומרת שכל המבול כתוב לא נחתם דינה מלאה על הגזל. היה שם הרבה בעיות. אבל על הגזל לא נחתם דינה מלאה על הגזל. בכל הדורות מצינו איך יהודים גדולים וקטנים, גדולי ישראל, שנזהרו, נזהרו מאוד על הגזל. יש את הגמור שאומרת שהאנשים מיעוטם בעריות, רובם בגזל. כשהקימו את היישוב החדש, שהיה בירושלים את היישוב הישן, אחרי זה את היישוב החדש, והיו צריכים לעשות עירוב. ורב שמואל סלנט היה רבה של ירושלים, והוא היה אחראי, הוא מתוקף תפקידו, הוא טיפל בעירוב. וכשהתחילו לעשות את זה בפועל, את התוכניות, אז היו צריכים הרבה כסף. לעשות עירוב זה דבר יקר, לעשות עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד. והוא אמר, הכל עליי. עכשיו, לא... לא חשבו שרב שמואל סלנט עשיר, מי שמכיר עד היום יש את הבית שלו, זה לא יאומן, שהוא גר, היה גר בכזה מקום, לרדת כמה מדרגות, איזה חדר, מרתף.
כן, כן, מרתף ממש, כן.
והעניות הייתה בכל ירושלים, וגם אצל לבא של ירושלים, הוא היה מסתכל ממש פרוטות, פרוטות שבכל שיוכל להחזיק את זה. הוא אמר, אני, זה אחריות שלי ואני אשיג, ואנשים לא הסכימו, הגבאים שם, אבל הוא לחץ ו... אמר, אין מה לדבר, זה עליי. שאלו אותו כדי, בתוך כדי השלבים.
למה?
למה כל כך חשוב?
יפה.
אז הוא אמר להם, כתוב שרובם נכשלים בגזל. אז רובם, אין שום כוכבית קטנה למעט רבה של ירושלים. גם,
אולי גם אני
שם. גם אני שם.
יפה.
ועכשיו כתוב, אחד שגזל את הרבים, מה הוא יעשה? מה הייתה קונוסוי? הוא אומר, תגמור, יעשה צורכי רבים.
יפה, יעסוק בצורכי רבים.
הוא אמר, לעשות עירוב, אין לך צורכי רבים יותר מזה. אז אני רואה תיקון לעצמי, שאני אקח על עצמי את האחריות לדאוג לתשלום של העירוב, וככה אני אוכל לעשות משהו, לתקן בזה את עצמי של הצוחר רבים. רב שמואל סלנט, דאג על האגזלס שלו.
מפחיד, מה איתנו?
מה איתנו?
על דור ההפלגה, בסוף הפרשה, כתוב הרי בפרשה, הן עם אחד ושפה אחד, כולם ביחד, ואז אולי הם יבואו חס ושלום, כמעט שהם כך מאוחדים, יכולים לבוא ולהחריב את העולם חס ושלום. אז הקדוש ברוך אמר, מה הייתה לבטל את המזימה שלהם? זה מה? להפריד ביניהם, נכון? הקדוש ברוך הוא יפריד ביניהם, גרם ביניהם פירוד והכל, ואז ככה הם נפרדו.
בלבל את שפתם.
בלבל את שפתם. מה רואים פה בברום? שאם כולם ביחד
אחדוס.
יכולים לנצח הכל. אין דבר שיכול לעמוד בפניהם כשכולם ביחד.
אחדות.
הנדבור נרוב בא לבאר ינקב. מצב של הישיבה היה מאוד מאוד קשה. לא יודעים מה לעשות, ניסו לגייס פה, ניסו לגייס שם. פתאום יום אחד יש דפיקה בדלת במשרדים של הישיבה. נכנס עורך דין ככה, הדור.
עם התיק.
תיק ג'יימס בונד, והניבה ככה הדורה. הוא ככה נכנס עם פנים זועפות, שם את התיק על השולחן ככה,
קורס,
כן. ואומר להם, זה לא יעבור בשקט. זה לא יעבור בשקט, שתדעו. הם לא יודעים בכלל מה הוא רוצה.
הם לא שומעים רעש.
תספר לנו. אז הוא פותח את התיק ומוציא משם מסמכים ואומר להם, תראו, אני מייצג פה את המשפחה. יש פה בן אדם שנפטר בתל אביב, והוא הוריש לישיבת נדבורנה פניין עם שלוש קומות, ולא רק שלוש קומות, עם נוף מדהים, וגם יש שם חנויות מתחת, והוא הוריש את הכל לישיבה, וגם עוד סכומים עצומים, עוד הרבה כסף שיש לו בבנק, הוא גם הוריש את זה לכם. אבל אני כבר אומר לכם, אני מייצג את המשפחה, ובני המשפחה זה לא מקובל עליהם. מה זה צריך להיות? כל הכסף שלו הוא מעביר לישיבה.
רק קשור לישיבה.
שום דבר, הוא קצת בקושי, היה לו קשר עם הישיבה, המשפחה לא מבינה מה הקשר, שאת כל הכסף שלו הוא הולך ומוריש לישיבה.
לא ידעו שיש להם חסיד נדבורנה בבית.
כן. ידעו משהו אולי, זה מנה בקופת צדקה, כתוב נדבורנה, אבל אנחנו הולכים להילחם על זה, זה לא מקובל עלינו שכל הכסף שלו ילך לישיבה, ואני פה כבר מודיע לכם, זה לא יעבור בשקט. טוב, הם לוחצים לו את היד, אמרו לו, בעזרת השם, אנחנו ניפגש במקומות הנכונים, בבתי משפט הנכונים, ובסדר, נהיה בקשר. הוא ככה יוצא, והם רצים שמחים, קופצים ככה במדרגות, רצים לכיוון הרבה, מפקים בדלת, ואומרים לו, הרבה, יש ישועה.
ניסים.
בניין עם שלוש קומות בתל אביב, עם נוף, עם חנויות, ועוד הרבה כסף בחשבון בנק, את הכל זה הוריש לנו בן אדם הזה והזה. אבל יש פה בעיה, כי המשפחה מאוד מתנגדת, הם אומרים שזה לא ייתכן, כי הוא בקושי היה קשור לחסידות, איך זה יכול להיות שהוא נותן לנו את כל הכסף. הם מתנגדים, אבל זה נראה על פי הצבא שמצבנו מצוין.
עורך דין גם אמר שזה צבא, כן. בסדר גמור.
הרי זה פתאום מצחו נחש בקמטים, הוא לא היה מרוצה מזה. אומר, זה לא כסף טוב, זה לא גלת הכסף הזה. אם המשפחה באה ומתנגדת ולא רוצה את זה, אני לא כל כך רוצה לקבל את הכסף הזה. הם נדמו כולם, רבי, זה יכול להציל את כל המוסדות מהמצב הקשה. אתם יודעים מה? תלכו, תשאלו את הפריסט הגרגוין, רבי ניסים קרליץ, זר צדיק לבלוך, תשאלו אותו מה הוא חושב. סיידר, רצים אליו, שואלים אותו, חוזרים ככה לרבא ושמחה גלויה על פניהם. רב ניסים פסק שהכסף, שבסדר, שאנחנו יכולים לקחת את הכסף. והרבא כזה יושב וחושב, הוא לא כל כך מרוצה. הוא אומר, הוא לא אמר לכם עוד משהו, לא הוסיף עוד איזה משפט? כן, הוא הוסיף עוד משפט. הוא אמר שאם באמת הנדבורנה רוב לא רוצה לקבל, הנדבורנה רבא, לא רוצה לקבל את הכסף, זה בגלל שהוא ירא שמיים גדול. והכסף הזה באמת, זה לא 100% גלט. רבי רק שמע את זה וקפץ ממקומו. הנה, הוא אמר לכם את זה, הוא אומר שזה לא כסף גלט. אני בישיבה שלי רוצה לגדל תלמידים שיהיו ירא שמיים, שיהיו למדנים, שיהיו ירא אלוהיקים. אני רוצה שהכסף שהם יגדלו על כסף שהיה 100% גלת כושר. לא רוצה כסף שהוא לא גלת. לא יאמן, הרב אברום מיליונים. והוא כתב, והוא אפשר לומר, כפה עליהם על המנהלים, אומר, רוצים מכתב לעורך דין, שישיבת נדבורנה מצהירה, שהיא לא רוצה את הכסף הזה, והיא מוותרת על הכסף הזה למשפחה, משפחה כאלה ראשו באושר היה שם, ואנחנו לא רוצים כסף, כסף שהוא לא גלט, אה? רבברום, לא יאמן. אנחנו יודעים עכשיו בפרשה שלנו על גזל, רואים פה מה זה גגלס,
שכסף
שהוא לא ממש נקי, הוא לא חלק, הוא לא רוצה לקבל את זה. למה? כי אני רוצה לגדל פה גדולי תורה, עם כסף שהוא לא גלט, לא אפשר לגדל גדולי תורה.
מדהים. מספר שאחד יראה פעם לחזניש את התפילין שלו, תפילין מאוד מיוחדות, מודרות, הוא אמר לחזניש שזה עלה $1,000, זה היה סכום עתק באותם ימים. ואז החזניש ככה הוא מתפעל מהתפילין, ואז הוא אומר לו, תגיד לי יהודי יקר, $1,000, כן, כן, הוא אומר לו, $1,000 זה עלה. אמר לו, אותם $1,000, אותו סכום גדול, גם הוא הגיע לך בצורה גלת לגמרי. גם הוא הגיע לך בצורה קשרה לגמרי. הזכרנו את רב שמואל מסלן, זכר צדיק לברכה. היה סיפור מאוד מעניין, על באותה תקופה, יפו התחילה מאוד להתפתח, העיר יפו, תל אביב יפו. אז יפו, הגיעו בה, היו הרבה יהודים שהגיעו לארץ ישראל דרך נמל יפו, והרבה התיישבו פשוט במקום בעיר יפו, ואז העיר יפו התחילה להתפתח. וממש ההתפתחות גדולה, ובגלל הנמל שהיה קרוב, סחורות. אז 4 אנשים מכובדים מירושלים החליטו שהם פותחים שם חנות גדולה. כל אחד השיג הלוואה, סכום גדול מאוד של איזה 100 נפוליון זהב, סכום עצום, והשקיעו לפתוח איזה, אז קניון, אבל זה משהו גדול. והיה מחירות, ברוך השם, שמחו שלאט לאט הם רואים איך שההשקעה שלהם תישא פרי, יכלו להחזיר את החוב ולהמשיך הלאה ולהרוויח מזה. השמותם של 3 האנשים מפורסם, הרביעי, כבר, מהסיבות שכבר נבין מיד, הוא לא מפורסם. והיום באים בבוקר ולמרבה הזעזוע שלהם, החנות נפרצה, הכספת עם כל הכסף ריק, מרוקנת, וסחורות נלקחו, מיד התקשרו למשטרה, מגיעה משטרה טורקית, אבל חוץ מלפמפם בשפם שלה, אותו שוטר טורקי, לא היה הרבה מה להציע, אמר, טוב, אנחנו רושמים תיק מספר זה וזה, ואם יהיה לנו חדשות, נעדכן אתכם. והם לא יודעים מה לעשות, רצים לרב שמואל מסלן בירושלים, ומספרים לו מה שקרה, אולי יאכל בחוכמתו איזה עצה, משהו, הם לקחו הלוואות, לקחו הלוואות מאנשים שהלוו להם, אנשים שסמכו עליהם ושהשתתפו איתם בהשקעה אולי אפילו. רב שמואל מסלן שומע מהם ושואל עוד פעם ועוד שאלות שאלות, וחושב וחושב אומר להם, טוב, אני ממש מצטער להגיד לכם, אני לא רואה פה שום מוצא. הם מוכזבים, אבל הוא מיד מוסיף להם, אבל כל אחד חייב להשיג בהקדם מיידי את הסכום העצום שהוא לקח הלוואה ולהחזיר ללווים, להחזיר למלווים, סליחה. לקחתם הלוואה, אתם צריכים להחזיר את הכסף. שלושה מתוך 4 נהיו חברים כיסיד. מאיפה הם ישיגו סכום עצום כזה? הרביעי אמר, רבו ישראל, אנחנו התחנכנו על ביטחון בהשם, הכל בין השמיים, גם זה משמיים, גם ההצלחה שהייתה לנו עד עכשיו משמיים.
וגם את הכסף וגם, נצליח, יפה.
והכל משמיים, והשם יעזור לנו. אני כבר עכשיו רוצה לשלם את החלק שלי, ומיד מוציא, ואומר, הנה, אני רוצה להחזיר את ההלוואה, אני לא רוצה להיות חרד, אני לא ירדם בלילה אחד אנשים. מיד רב שמואל הסתכל עליו במבט חד, ואמר, אתה הגזלן, אתה זה שפרצת ולקחת את כל הכסף. נהיה דממה בחדר. אותו אחד החביר, ואומר לו עוד פעם, רב שמואל מסלן, אתה הגזלן, אתה פרצת, עשית, היה לך מפתחות, אבל עשית בצורה של פריצה שלא יזוז אתה, ואתה לקחת את הכל. הוא נהיה חיוור כמו קיר, ובסוף הוא מודה, להשם, הוא מודה לרב שמואל שכן, הוא היה גנב. כולם סחו בהתפעלות על החוכמה של רב שמואל מסלן. אותו אחד שרב שמואל הכיר אותו, פתאום נהיה בעל ביטחון, פתאום הוא רגוע, ומיד הוא רוצה לשלם. רב שמואל בחכמתו ידע.
וואו, מדהים.
תודה על העניין
מדהים. הזה. אם כבר דיברנו על גזל, אז עוד סיפור על כמה זהירות, וכמה גם בבית דין של מעלו, כאילו, אנשים צריכים לחשוש על הגזל. בזמן סמוך לאחר פטירתו של החזון איש, היה עולה בשמריהו גריינמן לאלמנה, בשביל לשמח את ליבה, להגיד לה גוד שבס, שמח אותה. שבת אחת הוא עולה, הוא רואה שהרבנית כולה נחרדת. אומר לה, מה קרה? אחרי פטירתו של החזון איש, אז האלמנה עברה לגור במקום אחר, ואת כל הבית הקודם הם פינו הכל. אז היא שואלת אותו, האם פיניתם את כל הבית ממש מכל הדברים? אז הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, תקשיב, בוא בלילה בחלום, הופיע לפניי החזון איש, ונחרדתי. והוא אמר, הוא ביקש, אני מבקש לפנות את הבית עד הפריט האחרון. יש שם עוד משהו שלא פיניתם. הוא ביקש לפנות עד הפריט האחרון. טוב, הוא מיד נחרד כולו. מיד יום ראשון על הבוקר, רץ מיד לבית. והתחיל לחפש בבית הריק. פתאום הוא רואה אחרי חיפושים, הוא רואה סטנדר שמחובר לקיר. אף אחד לא פינה את זה, כי כבר זה היה מחובר לקיר, חשיבו את זה כמו חלק מהקיר, אמרת מישהו ש... אף אחד לא היה צריך את זה. זה החלק. מיד הוא... מיד הוא לקח מברגה, ושחרר את זה, והוציא את הסטנדר, וכפי זה היה שייך למישהו מסוים, והחזיר את זה, ובאה הרווחה, ומכאן רואים כמה צריך להקפיד, אפילו על משהו קטן מאוד, שאף אחד לא אכפת לו ממנו. אבל רק בגלל, מהדבר הקטן הזה, חזון איש הגיע בחלום והיה אכפת לו מזה. כמה צריך להיזהר על כל דבר קטן.
בשבוע הבא רב שולם יום שלישי, יש שיעור צד חשוב מאוד, הגאון מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה.
יעשה דף היומי.
איך החפץ חיים היה קורא לו? הרוב של הדף היומי.
נכון.
הוא נפטר צעיר מאוד, היה קרוב ל-46-47. תף ריש צדיק דלת, זה השנה של הפטירה שלו. 10 שנים לפני זה תף ריש פי דלת, בכנסייה הגדולה, הכנסייה הגדולה הייתה בתף ריש פי ג' בחודש אלול, סוף, לקראת סוף השנה, ובראש השונה של תף ריש פי דלת, אז התחילו את, את הדף היומי.
זאת אומרת, שנה אחר בייס. כך.
לא, לא. סוף,
תוך כמה שנה שבוע. הבנתי.
כמה שבועות אחרי זה התחילו את, התחילו את הדף היומי. הגאונות של מאיר שפירא מלובלין לא רק בעניין הזה הייתה מה מפורסמות, יש את המשפט בייליס המפורסם, שאחד הטענות שהתביעה שם אמרה, שכתוב, הם ציטטו מהגמורה, אתם קרואים אודום ואין אומה סוילום קרואים אודום. הסנגור של בייליס היה הרב של מוסקבה, הרב יעקב מזה.
מזה, מזה.
הרב מזה היה כהן, מזה זה ראשי תיבות, מזרע ארוין הכהן. אז הוא היה הסנגור. אז הוא הריץ לגדולי ישראל את התביעה הזאת, את הדבר הזה של התביעה, את הטענה הזאת. אז שלחו לו כל מיני תשובות. התשובה שהוא אמר אותו במשפט שהתקבלה לב השופטים מאוד, זה היה התשובה ששלח לו רמר שפירא מלובלין. הוא אמר לו, אתם קוראים אודום, אם איזה רוסי אחד יתחו אותו לו, יתפסו אותו באיזה בית סוהר, יהיה במשפט באיזה מדינה בתאילנד, זה לא יעניין את הרוסים.
נכון.
הוא אומר, פה תראו יהודי אחד, כל העולם היהודי.
שכפת
לו. כל עולם אכפת לו, זה אתם קוראים אודום.
עד היום.
אודום בלשון יחיד, זה הכוונה. בכל אופן, מה שהיה עם רב מאיר שפירא מלובלין, שהוא היה לו את הרעיון הזה, הוא בא לחופץ חיים, לפני הכנסייה הגדולה, ואמר לו שיש לו רעיון, של לעשות...
להקים
דף היומי. שיהודי יפגוש יהודי.
שיהודי יפגוש יהודי בכל מקום, עושים ברכבת.
ויהיה להם על מה לדבר.
יהיה להם על דבר, את הדף היומי של היום.
יהודי יחש לי בכנסת זר שהוא לא מכיר, בין מנחה למהר ושיעור, לפני מנחה, אחרי מהר. יהיה לו משהו משותף, הוא לא ירגיש שם כנת הזר, יהיה לו מה לעשות.
יפה.
אבל צריך מאוד להתפעל מהרעיון הזה. הוא אמר לו, אז הוא אמר לו, אז הוא ביקש מהחפץ חיים, שהחפץ חיים יגיד את זה. הרמר שפירא מלובלין כבר היה מוכר, אבל הוא היה צעיר, הוא היה 35 בערך, 36. אבל כבר היה מוכר, הוא היה רב של כמה מקומות. לפני לובלין הוא היה רב בעוד מקומות. וסוניק, כמדומני שהוא היה רב של העיירה, זה לא הייתה העיירה קטנה, זה גם היה משהו מפורסם, הרב של אותו מקום. והחפץ חיים אמר לו, אתה תגיד את זה בכנסייה. טוב, החפץ חיים אומר, לא יכול לסרב לו. ואז לפני שהוא יוצא, החפץ חיים אומר לו, אל תיכנס עם כל הרבנים ביחד, אחרי שכולם ישבו, אחרי כמה דקות, רק אז תיכנס.
אז אחר כך.
טוב, הוא לא ירד בדיוק לסוף דעתו של החפץ חיים, או שכן. מה שקרה, שכל הרבנים נכנסו והתיישבו, ואז, אחרי אחרי זמן מה, נכנס רבי משה פרל מלובלין. היה לו דמות מרשימה, כבר גבוה, תמיר, מרשים. ואז רואים איך שהחפץ חיים, ממרום שנותיו, החפץ חיים היה כבר מעל 80, באזור הגיל 80, היה מוכר בכל העולם. רואים שהחפץ חיים קם לאחד שיכול להיות סבא רבא רבא שלו, ולוחץ לו את היד. וואו, כשכבר ראו איך שהחפץ חיים ניגש אליו.
אז הוא קם, אז כולם כנראה קמו.
אז כולם קמו וכיבדו אותו, ואז כשכיבדו את רבי משה פרל מלובלין לדבר, אז כבר כולם עשו אוזנם הפרקסת.
תקשיבו למה שהוא אמר, אחד שחופץ חיים מחבר אותו.
ואז הוא אמר, כלל ישראל, גדולי העולם שיושבים פה, יש לי שתי רעיונות. שתי רעיונות של דברים שהביאו שינוי לעם ישראל. אחד מהם זה היה הרעיון הזה שהדף היומי. הדבר השני זה ישיבה. מה היה בזמנו הישיבה? בסמדרש. אוכל לא היו אוכלים בישיבה.
היו עושים מזה.
ושינה גם לא היו שנים בישיבה. היו יומים. יומים אצל בעלי בתים לאכול, יום אצל בעלי בתים לישון. הרבה סיפורים על כאלה שלא היה להם לאכול ולא היה להם לישון. הוא אמר, יהיה בניין ששם הבחורים ילמדו, יתפללו, יאכלו וישנו.
מדהים, מדהים.
והוא לקח על עצמו את העול העצום הזה של ה...
וכסף, הכל.
שתי הרעיונות התקבלו בכלל ישראל. הוא הקים את הישיבה בעשר ציפורניים, מה מסתובב בכל העולם בשביל להשיג כספים. היה לישיבה המון המון חובות. וכשהוא נפטר, הוא נפטר, היה לו איזה דלקת ריאות, שעוד לא ידעו מה זה, חשבו שסתם הוא היה, הרופא הגיע, אמר דלקת גרון. ותוך המים שלו, שהמצב שלו יידרדר והוא נפטר, זה היה הלם. אבל הוא היה מאוד מדוכדך בתחילת השלוש ימים האלה, אבל ביום האחרון שהוא כבר הבין מה שקורה, אז הוא הביא את התלמידים אליו, שרו איתו שירי רגש, זה היה מעמד מאוד מרומם. כמובן שעיני כולם זלגו דמעות, וכידוע לא היה לו ילדים, גם השם ירחם. אז הוא אמר, הישיבה זה בין אחד, ילד אחד שלי, ועד איפה הם זה ילד אחד שלי. והוא אמר את העניין של החובות, אבל אני רגוע שאני לא משאיר חובות. הישיבה הוא עשה לה ביטוח, ביטוח בחברת ביטוח גדולה, ג'נרלי, עד היום יש. הוא עשה שם ביטוח, באמת ה...
שמה?
שהביטוח חיים על עצמו, שכשאם הוא ימות, אז חברת ביטוח תשלם את כל החובות. וכך היה, חברת ביטוח תשלם את כל החובות. וכך היה. נתאר לעצמנו רבי שלום, אחרי שהוא עושה את חנוכת הבית לישיבה, הגיעו, היו שם בישיבה רוב הזמן, בין 150 ל-400 בחורים. שהכניסה לישיבה היה, שבאים לבחן על כמה מאות דפי גמרא. ו... ותאר לך את המצב, עושה חנוכת הבית, יש בישיבה סטנדרים, מגיעים גדולי עולם מכל העולם, בחורים, יושבים ולומדים, חדר אוכל, פנימיה, הייתם שם בבניין, רב שולם.
תודה השם.
יש איזה ישיבת חכמי לובלין.
אמרו, ייקח אותי יום אחד.
עד היום, היום, כיוון שהמקום היה עומד שומם, אז נתנו את זה למלון. משפחת רייכמן, כמדומני, פדתה את המקום, עשתה בו, ניסו לעשות פה משהו פעיל, אבל זה לא עבד, אז לא רוצה שזה יחרב מעצמו, יהיה מוזנח, אז מזכירים את זה למלון כלשהו. בכל אופן, סיפר אחד מהבחורים שהיה שם, שהוא ככה בסדר ג' חוזר, לה, הולך לחדר שלו, החדר החדש, חמש כוכבים, בטח במושגים של אז. הוא שומע איזה מישהו שר במילים לא מוכרות, הוא מתקרב, הוא רואה את רבי שפירא עומד בקצה המסדרון, ושר לעצמו עם עיניים דומות, רב שולם אחד היום עושה איזה ערב מוצלח, הוא יושב על השולחן ושומע מכולם פרגונים, כל הכבוד, הצלחת. מה רב מאיר שפירא עשה? ברח לי את קצה מסדרון באחד הקומות של הפנימייה, ושר לעצמו במנגינה שלו, בהודעה להשם, שום דבר לא עשיתי אני בכוחות שלי. וואו. הכל סייד, הכל הקדוש ברוך הוא עשה. וואו. ואני רק שליח לרומם את קרן התורה. וככה הוא חזר על זה עוד פעם ועוד פעם. רבי משה פרל מלובלין נפטר לפני השואה. אבא שלו שרד את השואה.
וואו.
והוא היה שרד השואה, כמדומני שהוא היה ברומניה או בהונגריה, והוא ניסה להעלות את העצמות שלו לארץ ישראל. אבל אבא שלו נחלה ונפטר. באמת אחרי תקופה, אחרי כמה שנים, אחרי כמה עשרות שנים, העלו אותו והוא קבור, קבור כמדומני בכניסה להר המנוחות. קבור רבי משה פרל מלובלין. זכותו תגן עלינו.
וואו, וואו, מדהים, רב אברום, מפעים. ישר כוח שהייתם איתנו.
גיד שבס.
פרשת נויח, גיד שבס.
נחמד סוכן.
שבס, גיד שבס.